הכל חי אונליין 93fm.co.il ניחוחות שבת עם השפית מירי זורגר.
רדיו קול חי 93 FM 92.8 התוכנית ניחוחות שבת, התוכנית שמביאה אליכם את הטעמים והניחוחות לקראת שבת המלכה. ראש חודש היום, אז נאחל קודם כל לכל המאזינים חודש טוב עם המון שמחה, בריאות וכל מה שאתם מבקשים לעצמכם. ראש חודש כסלב, והשבוע פרשת תולדות. ויתן לך אלוקים מטל השמיים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש. בראשית כבזין כפחת. הברכה היא שהאלוקות תהיה שרויה בכל דבר, הן ברוחניות והן בגשמיות. ורשי מפרש ויתן ויחזור ויתן. השירות היא ניסיון מאוד גדול לאדם. ניסיון גדול עוד יותר הוא אושר שמתקבל באופן פתאומי. אושר כזה עלול להשחית את האדם, ולכן הברכה היא ייתן ויחזור וייתן. שהשפע יבוא במנות קצובות ובהדרגה. נאחל באמת לכל בית ישראל שהאושר יבוא באמת בהדרגה, ושבאמת לא ישחית את מידותינו, ושיהיה רק טוב לנו ולכל עם ישראל. היום בתוכניתנו, תוכנית עשירה ומגוונת. קודם כל, לקראת החורף אנחנו נתחיל עם מרקים קצת, שיחמם לנו קצת את הבית ואת האווירה. יש לנו כאן אורחת מצרפת שנמצאת איתנו בתוכנית, ותספר לנו על טרנדים עכשוויים. אבל לא נתחיל את התוכנית לפני שנודה לצוות התוכנית, שי פופובסקי על ההפקה, על הטכנאי, ויעל היבר על ההפקה. ואני רוצה דווקא להתחיל עם כריכים. אחד השאלות שהמאזינים תמיד שולחים לנו לאתר, תני לנו כריך מעניין, כריך מעניין. אז קודם כל אני תמיד אומרת שכריכים זה דבר שבאמת צריך להפתיע את הילדים, מכיוון שלעשות כל פעם את אותו דבר, כבר יכול להיות קצת משעמם, ולכן המון אמהות פונות לכריך עם שוקולד, שפחות לדעתי חשוב בבוקר. לכן אני תמיד אומרת שחשוב לשלב מוצרי חלב בכריכים שלנו, עוזרים מאוד לריכוז, לגדילה, וגם באמת להתפתחות נכונה של הילדים. יש סרטון שיעלה היום או מחר בעזרת השם באתר של כל מיני כריכים מעניינים. כמובן שחשוב מאוד לשלב גם ירקות שמאוד מאוד בריאות, ויש לנו היום המון מוצרי חלב שמשאירים בסידן ובאמת לא שמנים מאוד וחשובים כמו שאמרתי. אני רוצה דווקא לתת מתכון לטפנד עגבניות וטפנד זיתים ירוקים. ממרח שהולך מאוד טוב עם גבינות, ופשוט מקשט, אני קוראת לזה, את הטעמים של הכריכים. אז אנחנו נתחיל עם הטפנד עגבניות. כל המתכונים כמובן יופיעו באתר האינטרנט. אני רוצה באמת להגיד תודה רבה לחברת שורטקאט מדיה, שבאמת עובדים קשה שהסרטונים יצאו בצורה כל כך מוצלחת, להני ויעקב הרשלר. אז טפנד עגבניות הולך ככה. עגבנייה אחת טריה, שתי שיני שום, כוס אחת של רסק עגבניות, שזה בערך מיכל קטן של 200 גרם, חצי כוס של רוטף צ'ילי, כוס אחת של מיץ עגבניות או חצי כוס מים, בערך חצי כוס שמן, מלח, פלפל שחור גרוס טרי. אני אחזור על המצרכים ברצף שוב, עגבנייה אחת טריה, שהיא גדולה, אם עגבניות הן קטנות אז אפשר שניים שלושה, שתיים שלושה שיני שום, כוס אחת של רסק עגבניות או מיכל קטן, חצי כוס של רוטב צ'ילי, מוכן, כוס אחת של מיץ עגבניות או חצי כוס מים, חצי כוס שמן, מלח, פלפל שחור גרוס טרי. אופן ההכנה הוא פשוט לחלוטין, את כל המצרכים אני שמה מאבד מזון, מאבדת למחית חלקה, תואמת, מתקנת טיבול, יכול להחזיק עד שבוע במקרר ועד חודש במקפיא, אפשר להוציא לילה קודם, להפשיר ולמרוח אותו, הוא נותן טעמים מאוד טובים לכל מוצרי החלב. המתכון השני שלי הוא טפנד של זיתים ירוקים, אגב, המטבל של העגבניות שנתנו, את הטפנד העגבניות וגם את הטפנד של הזיתים ירוקים, יכול להיות לכם מטבל מאוד מאוד טוב לפתיח של ארוחה, לתוספת בשולחן שבת, תוספת לסלטים, קלים להכנה ובאמת מאוד טעימים. צנצנת של זיתים ירוקים מגולנים, זה הטפנד זיתים שלנו, שתי שיני שום, כוס מיונז, מלח פלפל שחור גרוס טרי, ומי שיש לה בבית את הזיתים עם גם בפנים, אז היא יכולה להשתמש בזה, זה ייתן צבע נוסף ומאוד נחמד. את הזיתים אני שוטפת פעמיים במים, שמה במעבד מזון, מוסיפה את שאר המצרכים, תוכנת למחית חלקה, תואמת, מתקנת טיבול, ואם צריך אותי פעם מיונז, אז זה הכל, גם מחזיק שבוע במקרר, זה דבר, מטבל זיתים זה משהו שאני פחות אוהבת להקפיא, אבל מאוד קל להכנה, כך שאין צורך להכין אותו ולשים במקפיא. אז יש לנו פה שני מטבלים באמת טעימים, כמובן בתוספת למוצרי החלב, שעשירים בסידן ועוזרים לנו ולילדים באמת להתפתח בצורה טובה. נעשה מחקר, אני קראתי על זה, שבאמת מוצרי חלב, אם אוכלים מוצרי חלב בגיל הינקות, ההתפתחות והגדילה היא הרבה הרבה יותר חזקה וטובה. אז אל תשכחו לאכול מוצרי חלב. אנחנו בשלב הזה נצא להפסקת פרסומות. וכשנה שוב, מרקים ואורחת חשובה. פרסומות מיד נשוב.
עכשיו איתכם, ניחוחות שבת, עם השפית מירי זורגר.
חזרנו מהפרסומות. האמת שהייתה לי הפסקה מעניינת, כי מבטי אפשר ללמוד המון כל הזמן. בוקר טוב בטי, מה שלומך? ברוכה הבאה.
תודה רבה, תודה שאת מקבלת אותי, אני מאוד שמחה להיות איתכם היום.
אז אנחנו רק נחכים מזה, ומה שאני ביקשתי מבטי בעצם לדעת, בטי הידע שלה הוא עצום בקולינריה בכלל, ובמיוחד בקטע של הפטיסרי, ואני תמיד אוהבת לדעת מה אופנתי היום, בארץ זה עוד פחות, לארץ זה לוקח קצת זמן להגיע, אבל כן כדאי לנו לדעת, אז ביקשתי לדעת מבטי, מהם הטעמים הכי פופולריים היום בצרפת. אז מה את אומרת בטי?
כי היום אני חושבת שהדברים שמוצאים חן בעיני הציבור, ושהם, שהשפים מציעים להם בחנויות שלהם, זה הקרמל בר סלי, שהוא הקרמל חמת מלוכה, והיוזו והתה מצ'ה.
יוזו זה לימון יפני.
אז יוזו זה זה פרי אדר שבא מאסיה, זה לא התחיל לאו דווקא ביפן, זה התפתח ביפן בצורה יותר מאוחרת, והיום משתמשים שם בעיקר ביפן בפרי הזה, אבל זה התחיל בסין ובטיבט.
וואו. כן. ולמה הוא כל כך יקר? זה מה ש...
הוא יקר כי הוא גודל בעיקר רק במקומות האלה, והם, יש להם שימוש מאוד גדול בפרי הדר הזה.
הבנתי.
ולהוציא אותו, וגם להפוך אותו מחומר גולמי לחומר מוגמר, זה עולה די יקר.
וואו, כי אני אישית מאוד התחברתי לטעם, יש לו טעם לימון עם מנדרינה כזה.
זה לימון ומנדרינה ביחד.
פשוט מעדן, פשוט מעדן.
זה מאוד עדין ומאוד
אז בוא נלך לפי הסדר וצפרי לנו על קרמל חמאה מלוכה, שזה טעם פשוט מפליא.
אז קרמל חמאה מלוכה זה לא נולד היום, למרות שהיום הוא בטרנד. זה נולד בשנת 77 במערב צרפת בבריטניה. בן אדם שקוראים לו אורי לרו, שהוא שף מאוד מוכר בצרפת לגבי השוקולד והקרמלים והסוכריות.
ההתמחות שלו כאילו.
ההתמחות שלו זה שוקולד וקרמלים וסוכריות, כן. סוכריות טופי בעיקר, אבל הרבה יותר גם.
אוקיי.
המציא את הקרמל בר סלי בשנת 77, והוא ראה שזה תופס והולך וגדל הביקוש של זה.
אנשים התלהבו.
והיו הרבה הרבה אנשים שניסו להעתיק אותו. ובכן בשנת 81, הוא הגיש בקשה שזה יהיה, הוא הגיש על זה פטנט והוא קיבל את זה.
וואו, יפה. כמובן שמתכון אנחנו ניתן בהמשך, בטי כתבה לנו כאן מתכון.
הוא עשה דבר גם מאוד גדול, זה ל-20 שנה של ה-CBS, קרמל ברסלי, זה האותיות. הוא עשה את הקרמל הכי גדול בעולם, שנכנס לגינס, Book of Records, והקרמל היה 5.68 מטר ו-200 קילו של קרמל.
וואו, וואו. טוב, נשמע מעניין, אנחנו תכף נמשיך, שלא תחשבו. אני הבטחתי מתכונים של מרקים, אז אנחנו נתחיל עם מרק אחד, ואחר כך אנחנו נמשיך לשמוע קצת על היוזו, וכמובן בטי תיתן לנו את הטכניקה ואת המתכון של הקרמל המלוח. אז אני רוצה דווקא להתחיל עם מרק קטניות, ואני רוצה, לפני שאני מתחילה את המרק, אני רוצה רק לספר לכם שנייה אחת, מי זאת בטי בכלל. אז קודם כל השם שלה הוא בטי אדרי, שהיא שפית מצרפת, היה לה עסק לקייטרינג מאוד מאוד גדול בלונדון, יחצנית של השפים הגדולים בעולם, בעיקר צרפת, יפן וארצות הברית, ויש לה המון, המון, המון ידע, ואנחנו נשמע אותה בהמשך התוכנית, אבל אנחנו ניתן לכם מתכון למרק, קטניות חורפי ומאוד מאוד טעים. אז שני פצלים קצוצים, 4 שיני שום קטושות, 4 גזרים קצוצים, קולורבי אחד, קלוף וקצוץ, 2 קישואים קצוצים, גמבה אחת חתוכה לקוביות קטנות, שורש סלרי, שורש פטרוזיליה, 3 גבעולי סלרי אמריקאי קצוץ, ו2 כוסות שועית יבשה מושרת ללילה, ו2 כוסות חומוס מושרה ללילה. מי שאוהבת גם שועית אדומה, יכולה להוסיף גם שועית אדומה, אבל חשוב מאוד להשרות אותם ללילה, ואני, כדי להקל למי שסובל מבעיות במעיים, אז כדי להקל ושזה לא יהיה כל כך כבד, אפשר להרתיח את השועית 3 פעמים. זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, גם לפני שבת אני עושה, אני כשאני קונה את השועית, אני באמת מרתיחה 3 פעמים, כי זה די התעסקות, ואז אני מקפיאה אותם בסקיות. מאוד מאוד עוזר לעיכול, אז הנה לכם טיפ קטן ממני. אני אחזור על המצרכים שוב ברצף, ואז אני אתן לכם את הטיבול. 2 פצלים, 4 שיני שום קטושות, 4 גזרים, קלופים כמובן, קולורבי אחד קלוף, 2 קישואים, גמבה אחת קצוצה, שורש סלרי, שורש פטרוזיליה, 3 גבעולי סלרי אמריקאי, ו2 כוסות שועית יבשה מושרת, ו2 כוסות חומוס מושרים ללילה. לטיבול, כפית אחת של מלח, בין כפית לכפית וחצי, זה תלוי במידת המליחות שאתם רוצים. כמובן שאני תמיד אומרת לטעום אחרי רתיחה ולתקן טיבול. 2 כפיות של פפריקה מאושנת, כפית אחת של פלפל שחור גרוס טרי, 0.5 כפית כמון, ומי שעוד חסר לטעמים, אפשר להוסיף כפית אחת של אבקת מרק בצל. אופן ההכנה הוא פשוט מאוד, ואני גם, כשאני שמה הרבה ירקות במרק, מאוד מאוד חשוב לי שהתהליך ילך מהר. אני לוקחת את המעבד מזון עם הסכין של 2 הלהבים, ואני שמה תחילה את הבצל, ואני מסתכלת שזה לא יהיה קצוץ יותר מדי, שזה לא יהיה ממש רסק עם מים, אלא מאבדת אותו בפולסים, ומוודא שהחתיכות הן קטנות. מוציאה, מחממת שמן קודם בסיר, של בערך 6-7 ליטר, ומתחילה לתגן את הבצל. אחרי שהבצל נהיה שקוף, מוסיפה את השום, ואני קוצצת ככה לאט לאט את כל הירקות במעבד המזון. לא קוביות ולא שום דבר, הירקות קצוצים נורא יפה, צריך לראות לא לעשות מזה רסק, לכן אני עושה בפולסים, מגיעה לגודל הרצוי וככה אני משתמשת, ואני כן קוצצת את כל הירקות, כי זה הגודל, זה מגיע פשוט לגודל שווה, גם את השורשים, כי יש כאלה שאחר כך מוציאים ולא משתמשים וחבל, הם מאוד מאוד בריאים ונותנים המון טעמים למרק. אחרי שתיגנתי את כל הירקות, טיגון ערבוב, אני מוסיפה את השועית, את החומוס, מטבלת, ואז אני מוסיפה מים, בערך 4-5 סנטימטר מעל כל הירקות, ואני בודקת את זה במהלך הבישול, אני בשלת את זה בערך 3 שעות, מהלך הבישול אני בודקת שיש לי מספיק נוזלים, מי שמחפשת גם שתהיה איזושהי פחממה, אז אפשר להוסיף חצי שקית של פסטה, לקראת סוף הבישול, ממש 10 דקות לפני שאני סוגרת את האש, אני מוסיפה את הפסטה, ואז מהחום הפסטה מתבשלת לי, המרק טעים, ובאמת מסביע, הוא מכסה לי גם את המנה הראשונה, וגם את המנה האמצעית, והוא מאוד מאוד טעים, מרק שמחזיק אפילו עד יום, עד סוף שבוע במקרר, אפשר להקפיא אותו, הוא מעולה בהקפאה, והוא יש לו טעמים קצת פיקנטיים ומאוד מאוד טעימים. אז אנחנו התחלנו עם מרק. כמובן שכל המתכונים מופיעים באתר האינטרנט, וגם המתכון שבטי תיתן לנו, זה לא יהיה השבוע, אנחנו עד שבוע הבא, אני אשתדל לשים אותו באתר האינטרנט. אז בטי, בואי תני לנו את המתכון של הקרמל המלוח, ואנחנו אחר כך נשמע גם על היוזו.
לפני כן רציתי לדבר על השפים שמשתמשים עם הטעמים האלה, ושהם שפים מוכרים בצרפת.
זה חשוב.
אנחנו מוצאים את זה באחד השו, שזה פחזניה, של פיליפי רקה, שהוא יושב ראש המופים בצרפת, שפתח חנות רק לפחזניות.
נכון, ראיתי אותם, מהממות.
באמת מהממת.
פת השו זה
בצק רבוך.
כן.
אז הוא עשה אחד מהפרזניות בטעם קרמל ברסלה, שהיא עם גלידה בטעם קרמל חמת מלוכה, ועם אגוזים, וזה מאוד מאוד יפה.
מאוד יפה, מאוד טעים.
כמובן, אנחנו לא יכולים לא לדבר על כריסטוף מישלק עם הרליג'יוס שלו, קרמל ברסלה, שהיא אחד הדזרטים שאי אפשר להוריד היום מהתפריט של הפלאזה אתנה, איפה שהוא היה שף, ושהוא עדיין שף היום, בנוסף לשתי חנויות שלו ולבית ספר. יש את כריסטוף אדם שעשה את האקלר קרמל ברסלה, הוא אי אפשר להוריד לו את זה, מפני שהוא בא ממערב צרפת, מבריטניה, והוא מאוד גאה בזה. Okay. ויש את קריסטין פרבר, שהיא אלופה בריבות, שעשתה ריבת קרמל ברס, היא שפית מאוד מוכרת בצרפת, באלזס, יש לה, היא, קוראים לה מלכת הקונפיטורות, הריבות.
יפה. כל שף יש לו את ההתמחות שלו.
והיא עושה את הקונפיטורות של פייר הרמה.
אוקיי, okay. הקטע לעשות ריבה, מקרמל מלוח, זה מעין ריבת חלב כזאת, היא מזכיר. נכון, אבל מלוח.
פשוט עם תוספת של מלח גרונד.
יפה, יפה. אז בוא ניתן את המתכון, ואנחנו...
לפני שאני נותנת את המתכון, אני רוצה לומר שיש כמה דברים
שחשובים
מאוד כדי להצליח. זה דבר מאוד פשוט, אבל אם לא יודעים את כמה הדברים הטכניים, אז זה יכול להפוך לגיהנום.
אוקיי.
עדיף להשתמש אם אין סיר
מנירוסטה?
לא, אנחנו נשתמש בסיר נירוסטה, כזה יש לכולם, אבל
סיר עבה, את מתכוונת?
לא, עבה זה עדיף גם כן תמיד כשעושים את הקרמל כלשהו.
אוקיי.
אני מתכוונת לסיר מקופר
לא יודעת למה את
מתכוונת. מהמתכת האדומה.
נחושת. נחושת.
מנחושת. למה? הנחושת
מקבלת חום בצורה...
מובילה את החום בצורה אחידה ובצורה טובה, וזה עדיף בשביל הקונפיטורות, כי הן צריכות בישול מהיר כדי לשמור על הצבע ועל הטעם.
הבנתי. זאת אומרת, ההולכה של החום היא טובה, אבל סירים מנחושת הם סירים מאוד יקרים, אבל אני חושבת שסיר טפלון נווה...
מה שקורה זה פשוט יש מבחינה כימית,
כן, ההולכה של החום היא...
ההולכה של החום עושה שהיונים של הנחושת עוברים לתוך המוצר ועושים אותו יותר יציק בצורה מהירה.
יפה. טוב, אנחנו אבל נוכל להשתמש או בסיר נירוסטה או בסיר עווה, שהוא שומר את החום טוב, הוא גם יכול לעזור. ברגע שהוא...
אוקיי, נירוסטה זה עדיף, למה? למה רואים את הצבע של הקרמל? אתם יודעים שאם שורפים סוכר, הוא נימר, ואסור שזה יעבור את השלב של הצבע זהוב.
נכון.
ובכן, אני הייתי מציעה, אם אין נחושת, שזה יהיה נירוסטה מפני שרואים את הצבע. זה אחד מהדברים.
הבנתי.
הדבר השני, לא לעשות קרמל על יבש, מפני שאי אפשר לשלוט על המהירות שבה הוא נהיה
כיותר. אז מה, אנחנו מוסיפים מים?
אז מוסיפים שתי כפות מים לכמות שאני אתן.
אוקיי.
אוקיי? זה נותן אפשרות לשלוט על הבישול.
אוקיי.
אוקיי? עוד דבר, כשאתם עושים קרמל, בבקשה לא לערבב. תעשו משהו אחר עם הידיים, מה שאתם רוצים, אבל לא לערבב.
איך אפשר? אני כל הזמן מנסה.
אסור, אסור, אסור. זה נותן לסוכר להיות קשה, וזה זה בתכלית האיסור בעשיית קרמל.
אוקיי.
את החמאה שאנחנו משתמשים, או המרגרינה, לצורך העניין, תמיד קר, כי זה עוזר לעצור את בישול הקרמל.
קרמל.
אוקיי. ותמיד לעשות כמויות קטנות. אל תלכו על 3 קילו של סוכר. אנחנו מדברים על מאות גרמים, לא יותר, ולעשות כמה פעמים, כי אחרת אתם זה לא יצליח.
אוקיי.
עכשיו יש גם דבר שצריכים לעשות כשעושים קרמל בורסלי, או קרמל כלשהו אחר, אפשר לערבב עם שוקולד, עם פירות, עם דברים אחרים. כמות החמאה היא 10% מכמות הסוכר שאתם משתמשים, וכמות השמנת או החלב היא חצי מכמות הסוכר. עכשיו, אם אנחנו רוצים משהו שהוא יהיה יותר ממרחי, יותר עווה, שאפשר למרוח, אז במקום חצי, רק רבע.
אוקיי.
אוקיי? ובכן, אם אני נותנת לכם את המתכון, יש לי 200 גרם סוכר.
אנחנו את המתכון ניתן אחרי הפסקת הפרסומות.
בקר.
אנחנו יכולים לתת? אוקיי, אז בוא ניתן אותו.
אוקיי, אז יש על 200 גרם סוכר, ניקח 20 גרם חמאה, ו-100 גרם שמנת או חלב, ואם רוצים את זה יותר עווה, זה יהפוך ל-50 גרם.
50 גרם, נכון.
אוקיי? אז מוסיפים לסוכר שתי כפות מים.
נכון.
לא נוגעים בזה עד שזה נהיה צבע זהוב יפה. אז מוסיפים את החמאה ומסירים מהאש. מערבבים טוב ומוסיפים את השמנת או את החלב.
אוקיי.
מערבבים היטב ומחזירים לאש כדי להמיס את גושי הסוכר או את... את הקרמל גושי שנשאר בפנים, עד שזה נהיה תערובת חלקה, מסירים מהאש, נותנים לזה להצטנן, ואז שמים בצנצנת סטרילית, ואפשר לשמור במקרר עד חודש.
וואה. טוב, אני מבטיחה שאני אעשה, ואם אין לנו חמאה מלוכה, אז אפשר להוסיף מלח?
אז אפשר להוסיף מלח לחמאה רגילה.
כמה מלח?
זה תלוי במה שרוצים, אבל כעיקרון בערך ל-100 גרם חמאה, הייתי אומרת 2 גרם עד 3 גרם מלח כבישי.
מלח, אוקיי. בסדר גמור.
מלח ים.
כמובן שהמתכון יופיע בעזרת השם באתר האינטרנט לקראת שבוע הבא. אנחנו בשלב הזה נצא להפסקת הפרסומות, וכשנשוב, בטי לא הולכת לשום מקום, וגם המרקים יחכו לכם. פרסמות ומיד שווים.
עכשיו איתכם, ניחוחות שבת, עם השפית מירי זורגר.
כל חי תמיד איתי, חזרנו מהפרסמות. קיבלתי הודעה מעניינת מאחד מהמאזינות שלנו, שאני אסביר איך עושים גבינת מסקרפונה. לא צריך להסביר שום דבר. נכון שלא בכל מקום יש להשיג גבינת מסקרפונה, בקשרות מהדרין, אבל אנחנו לוקחים גבינת שמנת, מיכל של 250 גרם, קופסה, פותחים אותה עם שמנת חמוצה, עם מטרפה, והנה לכם גבינת מסקרפונה, יכולים להמשיך להשתמש בה לפי המתכון שיש לכם. אז הנה אמרתי, ואנחנו רוצים להמשיך עם מתכון למרק נוסף. מרק מחית, מרק קישואים, הכי פשוט להכין. כשאני, כשאין לי זמן ואני רוצה לעשות משהו מהר מהר, זה המרק שאני עושה. שני פצלים קצוצים, 5-6 שיני שום, שורש פטרוזיליה, שתי תפוחי אדמה חתוכים לקוביות, שני קולורבי חתוכים לקוביות, 4-5 מקלות צלרי, אני קוצצת את זה כדי שבתחינה אחר כך לא יהיו לי סיבים, 5-6 כפות שמן, 2-3 כפות שיבולת שועל כדי להסמיך לנו את המרק, הוא גם יחסית דיאטטי, כפית וחצי של מלח, כפית של פלפל שחור גרוסטרי, אפשר לשים פחות, מי שפחות אוהבת את זה, מאקצץ, 2-3 עלי דפנה, וכף אחת של מרקת מרק אוף. את כל המצרכים, לא אמרתי קישואים, טוב שבאתי פה, 4-5 קישואים, כלופים חתוכים לקוביות גדולות, נכון? לא אמרתי קישואים. מחממים שמן בסיר של בערך 4 ליטר, מתגנים את הבצל עד להשכמה קלה, מוסיפים את השום ואת כל הירקות, טיגון ערבוב, מכסים במים כמעט עד למעלה, מבשלים שעה ומקררים קצת, פשוט כדי שהמעבד מזון לא יישרף, תוכנים בבלנדר מוט ותואמים, מתקנים טיבול, אפשר לתקן את הטיבול אחר כך, ובאמת מרק שהוא טוב בהקפאה ומחזיק, לא תמיד אצלי הילדים אחרי צהריים שותים אותו הרבה כוסות, בקוסות של שתייה חמה, מאוד מאוד אוהבים, הוא מרק סמיך וקל מאוד להכנה, אז אני אחזור על המצרכים ברצף, אנחנו נשמע על הלימון יוזו. שני פצלים קצוצים, 5-6 שיני שום, 4-5 קישואים, מי שאוהב יותר יכול להוסיף יותר, פשוט הקישואים מימיים, אז הם לא משתלטים על הסמיכות. שתי תפוחי אדמה חתוכים לקוביות, שני קולורבי חתוכים לקוביות, 4-5 מקלות של סלרי קצוצות, 5-6 כפות שמן, 2-3 כפות של שיבולת שועל, בערך כפית עד כפית וחצי מלח, וכפית פלפל שחור גרוס טרי, 2-3 עלי דפנה, וכף אבקת מרק עוף, את העלי דפנה לפני התחינה אני מוציאה כמובן. אז זה המצרכים, קל מאוד להכנה, אני מתגנת את הירקות קצת, מוסיפה מים, מבשלת שעה, שעה וחצי, תואמת, מתקנת טיבול ותוכנת. אז בטי, ספרי לנו על לימון היוזו, שאני מאוד מאוד אוהבת.
היום בצרפת מוצאים את זה אצל כל השפים הגדולים, אם זה במטבח ואם זה באפייה.
עושים איתו פאי, משתמשים איתו כמו בלימון.
רק בדיוק, אני רוצה להגיד מערבבים את זה עם לימון, כי זה מאוד 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 חמוץ.
חזק, חמוץ. כן. מה שאני רוצה להגיד, שפה בארץ ניתן להשיג אותו בתמציות, ואומנם לא זול, אבל הוא באמת שווה, קונים בקבוק של 200 מיליליטר, הוא עולה איזה 100 שקל, אבל משתמשים איתו לאט לאט.
כל השפים הגדולים משתמשים היום עם היוזו, כריסטוף מישלק עושה קרם לימון יוזו ומשלב את זה עם פרלינה, שזה נוגת, קוראים לזה נוגת בעברית, כן? האוקי משלב את זה עם
גנש שוקולד?
בגנש, כן, ועושה את זה בתוך בומבון שוקולד, פרלין.
נכון, ראיתי.
ג'ונתן בלו הוא אחד הכוכבים העולים בצרפת, שיש לו תוכנית מאוד מעניינת באפייה, ועושה טארט לימון יוזו, משתמש בקליפה של היוזו, עושה מזה אבקה, שהוא שם אותה בתוך הבצק, עושה קרם לימון מעורבב עם יוזו, וגם במרנג הוא שם פסיפלורה ויוזו, ומגיש את זה עם שמן זית מאוד עגול, מאוד
מתאים.
מאוד מתאים, ועם עלי שיזו. וזה מאוד מאוד
נכון, אנחנו טעמנו, עשה לנו את זה בגרסה הקשרה, טעמתי, מאוד פחדתי לטעום את השמן, שמן זית עם טרט לימון, אבל היה מדהים, מדהים, מדהים. אז בוא נדבר על התה, כי הזמננו קצר
לצד. התה מצ'ה גם נהיה מאוד, מאוד פופולרי. בשתייה זה קצת יותר קשה, כי אנחנו לא רגילים לשתות תה עם חתיכות בפנים, כמו שהיפנים מגישים את זה בשעת התה. אבל התה מצ'ה מוצאים אותו גם בכל מיני דברים אפויים, בלקחים, בז'יל פייר הרמה, או בג'לי, במקרון, בשוקולדים. האוקי סדהרוי עושה מזה מקרון חם. הוא עוטף בבצק ופל עם תה מצ'ה, מקרון בטעם שוקולד, וזה פשוט נפלא.
נכון, אני גם שתיתי אותו בתה, בטקס תה, את התה.
ויש את למי שמעוניין לראות טקס יפני של הגשת תה עם תה מצ'ה או תה אחר, לגשת לתוריה, לפטיסרי ז'פונז של האימפריאל קורט.
מדהים. בקיצור, טעמים מאוד מאוד מעניינים, לארץ בטח הם יגיעו בעוד שנתיים, אבל מקסים, תודה רבה. לבטי זה הטיפה של הטיפה של הידע שלה. אני מקווה שאנחנו עוד נוכל לשוחח איתה עוד כמה פעמים כדי באמת לשמוע.
ואם המאזינים רוצים, אני כותבת בעיתון בופה.
נכון.
מדור חדש שיקרא דש מצרפת. ואני מודה לאופרה שימוני ולעורכת הנפלא אפרת ליפפונד.
יפה מאוד. אז הנה לכם דרישת שלום מצרפת, כמו שאמרה בטי. התוכנית מגיעה לסיומה, ואתם זוכרים מה יש לנו בסיום? מנהגים והלכות לקראת שבת המלכה. בואו ניתן את האות ואז נדבר עם אבא שלי. אבא שלי נמצא על הקו. הנה האות.
טעמים ומנהגים לקראת שולחן השבת.
בוקר טוב, אבא לה, מה נשמע?
בוקר טוב לך, חודש טוב לך, ולכל הצוות ולכל המאזינים.
ראש חודש כסלב.
ראש חודש כסלב, את יודעת מה זה כסלב?
כיס לב.
שזה מאחד את הכיס עם הלב.
יפה.
כן? זה חודש שבאמת שצריכים לתת, אני זוכר, אם את זוכרת את הרב דוד לייב שוורץ, שהוא תמיד בחנוכה אמר שכל אחד מהנשיאים יש סגולה מיוחדת לתת דקה לפרנסה.
בראש חודש דווקא?
לא, בחנוכה.
מה, בחנוכה, נכון,
תמיד. נכון, נכון. אז על מה שרציתי לדבר, רציתי קודם להגיד שאנחנו שנינו, יש לנו מכנה משותף. את מדברת על טעמים בשבת, טעם, בלשון טעם. אני מדבר על הטעם, על הטעם הרוחני, על טעם למה, אבל שניהם זה המילה, אותו מילה, כן. אני רציתי לדבר, היות לזה התוכנית האחרונה של שאתם עוברים למתכונת אחרת, אז לדבר על הליפטן.
על הקומפוט.
כן, על הקומפוט, כן, כמו שם קוראים לזה ליפטן. ומאיפה בא המקור של הליפטן? אז בעצם, היות בשבת, צריכים כל יום להגיד 100 ברכות, ובשבת ב-18 אין לנו 18 ברכות, אז צריכים להשלים, אז אנחנו אוכלים פרי כדי שנוכל
לברך.
זה משם מנה. אבל בוויז'ניץ, מה שהכי מעניין, בוויז'ניץ אוכלים את הליפטן, את הקומפוט, רק בערב. ביום לא. נשאלת השאלה, הרי למחרת גם צריכים עוד יותר ברכות, למה אוכלים רק בלילה וביום לא? אז התשובה היא פשוט, הרי היות והצ'ונט והחמין, שזה המרכז, כתוב, בעל שולחן ארוך כתוב, מי שלא אוכל חמין בשבת,
צריכים לבדוק
אחריו, כן? אז החמין, כדי שישאר לנו הטעם של החמין, אז לא אוכלים אחרי התרים, כמו שלא אוכלים אחרי קורבן הפסח, אין מפקירים אחר הפסח, כי זה הדבר הכי הכי מרכזי, וליל הסדר אז לא אוכלים אחרי הקומפוט, אבל מה שכן, כדי למלא את הברכות, אז בוויז'ניץ אחרי הצהריים נוהגים לאכול פירות, או שבעצם, הרי בשבת ביום, אנחנו עושים קידושה רבה, מה פירוש קידושה רבה? לא כמו בליל שבת, אנחנו מיד נותנים ידיים ולא מברכים אחרי הקידוש, מיד נותנים ידיים ואוכלים את הסעודה. אז חסרים ברכות, אז בשבת בשביל זה אוכלים יין ומזונות, אחר כך אומרים הברכה האחרונה, אחרי זה נוטלים שוב ידיים, ואחרי זה שוב אומרים בורא פרי הגפן כדי להרבות
בברכות,
כדי שנאכל את זה.
יפה מאוד.
אז יהי רצון באמת שיהיה לנו חודש שמח ושמחות, ממש שמחות תרתי משמע, שזה אצלנו מאוד אקטואלי, יהיה חודש שמח מאוד בעזרת השם.
בעזרת השם, נכון?
כן, שנוכל לשמוח.
בעזרת השם.
עם הנרות החנוכה, שיעירו על כל עם ישראל.
אמן, אמן.
שלא נדע יותר רגמות נפש.
אמן, בעזרת השם, לכל המשפחה. בשיר מתנגן השיר שאתה נורא אוהב, מהחזן יחזקאל זורגר, שהוא במקרה החתן שלך ובעלי. אז תקשיב איתנו ביחד ונהנה, ותודה רבה לך, ושיהיה גיטן ערב שבס.
גיטן ערב שבס, שגם לך יהיה
את... תודה רבה.
כל טוב ורבה
לך. אמן. התוכנית מגיעה לסיומה. נגיד תודה רבה לבטי שהייתה איתנו. תודה רבה לטכנאי שי פופובסקי. תודה רבה לך יעל, שבאמת יהיה חודש טוב עם בשורות טובות, ישועות ונחמות. ולכם המאזינים, חודש טוב ומבורך. Shabbos Di sachdas berus du de yechod Loiso de male shabiso de ovo y sardas por sayo y aquiro cadisho de ovo y sardas por sayo y aquiro cadisho Beruzu, beruzu de yechol. Veistakun